חדשה, אבל במהדורה הראשונה זה בעמוד שין למד. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. אל תקרא בנייך, אלא בונייך. מה זה בונים? מלשון? לא. לא. מלשון הבנה. בונים זה, הרי להבין זה יפעיל. נכון? מבינים זה ביפעיל. בקל זה יצא. אם ביפעיל זה בונים. זה מבינים. מה זה בקל? בונים, נכון? בונה זה בניין קל של להבין בניין יפעיל. לכן אומרת הדרשה, אל תקרא בנייך, אלא בונייך, אלה שמבינים. זה הכוונה. כמו ואיבן, שלשון בינה. נכון, 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 בדיוק. אז זה לא מלשון בניין, אלא מלשון בינה. יפה. ולכן גם בפיוט מאוסור, החכמים נקראים בני בינה. נכון? מה? לא, לא אמרנו את זה. חוץ זה, וגם אם היינו אומרים את זה, אז מה? נכון, אבל יש בזה משהו. אבל חוץ מזה שמעולם לא אמרתי שלא להשאיר את מאוס צור. אמרתי לגבי המנגינה. המנגינה זה משהו אחר. טוב, אבל בכל מקרה, רבי אלעזר בשם רבי חנינה אומר דבר מאוד חשוב, שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. נשאלת השאלה, מה בדרך כלל עסוקים בו חכמים כשהם ביחד? מה? במה עסוקים חכמים כשהם ביחד? במחלוקת. כן, אבל זה מחלוקת. אז איך רבי אלעזר אומר שתלמידי חכמים מרבים שלום? לכאורה, היינו אומרים שהם מרבים מחלוקת, גם אם זה לשם שמיים.
לשם שמיים זה שלום.
זה נקרא שלום? למה?
ושאחריך
שהם
מגיעים למסקנה, זה בסיס לשלום בעולם.
יפה. זאת אומרת, אתה אומר את מה שהרב קוק עומד לומר, זה שתלמידי חכמים מרבים שלום על ידי המחלוקות שלהם. המחלוקות ש... מה? לא. עצם זה שיש מחלוקת, זה הפתרון. זה הפתרון לבעיית המלחמה בעולם, אפשר לומר. הכיצד? יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא ייבנה כי אם על ידי צביון אחד בדעות ותכונות. כלומר, אם כולם יסכימו, אז יהיה שלום. ואם כן, כשרואים תלמידי חכמים חוקרים בחוכמה ודעת תורה, ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים והשיטות, חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום. כן, כלומר, היה אפשר לחשוב שדווקא תלמידי חכמים מרבים מחלוקת בעולם ולא שלום. ובאמת אינו כן. כי השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם, כי אם דווקא על ידי הערך של ריבוי השלום. הרי הביטוי הוא קצת משונה. צריך להגיד, תלמידי חכמים עושים שלום. נכון? כמו שכתוב, עושה שלום ובורא רע. נכון? פסוק בישעיהו. אז למה כשאתה מדבר, אתה נדיר חכמים, אתה לא אומר, או... מה? גם הביטוי עושה שלום עם רומא, נכון? אנחנו רואים כן שהביטוי המקובל ביחס לשלום, הפועל, זה לעשות, לא להרבות. אז מה הכוונה בביטוי מרבים? אני צריך להגיד, נדיר חכמים, עושים. אנחנו מדברים עכשיו על השאלה. מה? אוהב בתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. לא כתוב מרבה. הביטוי להרבות שלום הוא ביטוי משונה. הביטוי ריבוי מציין, לפחות אצל הרב הרבה פעמים, דווקא מחלוקת. כלומר, אם יש ריבוי, אז יש צדדים שונים. למשל, בורא נפשות רבות וחסרונן. למה צריך חסרונן? כי איך הם יהיו רבות אם אין חיסרון? צריך שיהיה בזה מה שאין בזה. על ידי שיש בזה מה שאין בזה, יש ריבוי. אז בורא נפשות רבות וחסרונן, אף על פי שיש חיסרון. אז גם פה, זה לדרך הדרוש, כן? שם המשמעות הפשוטה היא אחרת. אז מה שאומר כאן הרב, הוא באמת אינו כן, כי השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם, כי אם דווקא על ידי הערך של ריבוי השלום, הריבוי של השלום הוא שיתראו כל הצדדים וכל השיטות. הרי כשמדובר על תלמידי חכמים שנחלקים, זה לא שאחד חכם והשני טיפש. אם לא, זה לא מחלוקת חכמים, זה מחלוקת חכם וטיפש. אבל אם זה שני חכמים שנחלקים, זה אומר שיש מקום גם לסברה של זה וגם לסברה של זה, אף על פי שהוכרעה ההלכה כאחד מהם. אבל הסברה של האחר איננה שטות. רגע, אני לא יודע מה, בינתיים אני באמצע ההסבר. זה אחת הבעיות, שאינני יכול לומר את כל מה שאני רוצה לומר במילה אחת. ולכן יש בעיה, שכאשר אני מתחיל משפט, אתה עוד לא יודע מה הסוף של המשפט שאני רוצה לומר. והדבר הזה דורש איזו מידה מסוימת של סבלנות. אפשר לבקש ממך? טוב. אז זה מה שאומר כאן, יש ריבוי של השלום, כי הרי זה ששני חכמים נחלקים, זה אומר שכל אחד יש לו צד של אמת לומר אותו. אם לא יישמע הצד הנגדי, תמיד יישאר תסכול בנפש. היה אפשר להגיד הפוך ולא שמעו אותי. אז אמרו לא, ההפך. תגיד את מה שיש לך לומר, ואז יהיה ברור לך שגם אם נכריע נגדך, לפחות זה היה מתוך התחשבות במה שאתה אומר. אז בעצם המסקנה הושפעה גם מדעתך הדחויה. ואז זה עושה שלום בין הדעות. זה מה שאומר כאן. שיתראו כל הצדדים וכל השיטות, והתבררו איך כולם יש להם מקום, כל אחד לפי ערכו, מקומו ועניינו. ועד רבה, גם העניינים הנראים כמיותרים או סותרים, יראו כשמתגלה אמיתת החוכמה לכל צדדיה, שרק על ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים וכל הדעות הנראות שונות וכל המקצועות החלוקים, דווקא על ידם יראה אור האמת והצדק, ודעת השם יראתו ואהבתו ואור תורת אמת. זה מאוד חשוב אם כן שיהיו דעות שונות. לא בגלל שכל דעה היא לגיטימית להלכה. להלכה אנחנו מכרים כדעה אחת ולא כדעה השנייה. עכשיו כשכולם רגילים לומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. יפה, נכון? רק שוכחים דבר אחד, יש המשך למשפט. מה המשך? והלכה כבית הלל. זאת אומרת, מי שבגלל שדברי בית שמאי הם דברי אלוהים חיים, יעשה כבית שמאי, עובר עבירה, למרות שהוא עשה דברי אלוהים חיים. כי יש הלכה. בסדר? אבל אי אפשר להבין את בית הלל באמת, אם לא על רקע האפשרות לחשוב כבית שמאי. אני אביא לכם דוגמה ממחלוקת מודרנית. המחלוקת בין הרב קוק לבין הרבי מסתמר. הרב קוק אומר שהמדינה זה גאולה. הרבי מסתמר אומר, המדינה זו כפירה. אני חושב שיש פה סתירה מסוימת, נכון? בין שתי העמדות. עכשיו, מי צודק? ודאי, למה? הרב קוק צודק, כי הנביאים אמרו, שאנחנו נחזור לכאן, נקים מדינה, וזה מה שקורה. אם כן, זה התקיימות חזון הנביאים. יפה. הרבי מסתמר צודק כשהוא אומר שכל שלטון פוליטי זה מרידה במלכות שמיים. אתה עושה מלכות, אבל השם הוא המלך. לא המדינה שלך, לא המלכות שלך. עכשיו, למה הוא לא צודק בכל זאת? יפה, זו הסיבה שהוא לא צודק. הוא לא צודק כי השם ציווה עלינו להקים מדינה. אבל האינטואיציה המקורית היא נכונה. מה האינטואיציה המקורית? שמלכות לא יכולה להחליף את מלכות השם. ולכן הזהירות, הרתיעה שיש לרבי מסתמר מפני הציונות, היא חשובה כשאנחנו באים לתמוך בציונות, להבין מהו הרקע של התמיכה הזאת. הציונות בתור גילוי מלכות השם. אלמלא השיטה של הרבי מסתמר, היינו אולי שוכחים את זה. אז זה טוב מאוד שיש השיטה שלו, גם אם היא דחויה להלכה. בסדר? טוב. לא, זה מרבה שלום אצלי. זה לא מרבה שלום, זה לא מרבה שלום בין בעלי המחלוקת, בין החולקים. זה מרבה שלום בעולם. זאת אומרת, אצלי ברור לי עכשיו שבהשקפת העולם הכוללת שלי ביחס לציונות, יש בעצם הרכבה של דברי אלוהים חיים של הרב קוק, ודברי אלוהים חיים של הרבי מסתמר, ושהלכה כרב קוק. מובן? זה ברור או זה לא ברור? זה נכון שזה יגידו הפוך, הם טועים. לא אמרנו ש... ראה, אני רוצה להבין משהו. כשאני אומר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, זה לא אומר ששניהם צודקים. יש אחד שצודק, השני שטועה. אבל גם הטועה זה דברי אלוהים חיים. מובן? בסדר. כשיש טייקו, זה עוד יותר מעניין. לא, הטייקו זה מעניין מאוד. מה זה אומר הטייקו? שהדבר שווה. שהסברות שוות לכאן ולכאן, והדבר הזה אומר שבסופו של דבר האמת תצמח מן ההכרעה בתוך הטייקו. אני אביא לך דוגמה, איפה מצאנו טייקו בחז"ל? רוב ההלכות של טייקו זה הלכות בדיני ממונות. שמת לב לזה? רוב ההלכות של טייקו זה בדיני ממונות. הפסק בדיני ממונות בנוי על הספק. כיוון שיש... נו? לא, זה מפריע. שב כבר, יאללה. כיוון ש... יאללה. כיוון שיש טייקו, אז יש לנו כלל כולה לנתבע, כי אתה לא יכול להוציא, מוציא מחברו עליו הראייה. מצד שני, אם תפס, לא מפקינן מיני. נכון? אבל זה לא פסק אמיתי, זה פסק טכני בטייקו. מה שאין כן, לעתיד לבוא, תשבי יתרץ קושיות ובעיות, נכון? תיקו, תשבי יתרץ. איך הוא יתרץ? מה, הוא יותר חכם מאיתנו? אז מישהו אמר לי רעיון יפה. מה עושה אליהו הנביא? הוא מרבה שלום, נכון? ברגע שיש שלום, הנתבע מבטר, התובע מבטר, אז אין תיקו.
אבל אין צדק.
זה גם הצדק. אם ויתרתי, אם ויתרתי זה הצדק. אז זה הצדק. בסדר, זה סוגיה בפני עצמה. אתה צודק? שאלה יפה, אבל זה לא הנושא. אתה מסכים איתי שזה לא הנושא? לא, זה שזה מעניין אני בטוח, אבל אם אתה מסכים איתי שזה לא הנושא. זו, אז כיוון שזה לא הנושא, כיוון שהסכמת איתי שזה לא הנושא, אני מנוע מלענות. זה נכון, יש הרבה דברים שאנחנו מזכירים בדרך אגב, וזה מעורר אצלנו את החשק לדון בנושא המוזכר בדרך אגב. ואף על פי כן, אנחנו לא נכנעים לזה, מדוע? כי יש לנו כלל ברזל, אנחנו עוסקים רק בנושא הנלמד, ולא בנושאים המובאים בדרך אגב. לא, טוב, בסדר, תדע מה. תדע לך שהמיקרופון אצלי, אז יש לי יתרון עליך. טוב. על כן, תלמידי חכמים, ראה, איפה, אני חושב שדילגתי על משהו. אפשר
להגיד שמרבה שלום הוא
אין לך טרוניה. כן, בדיוק, זה מה שאמרנו, נכון. אז לכן הוא אומר, על כן, תלמידי חכמים מרבים שלום. כי במה שהם מרחיבים ומבארים ומיילדים דברי חוכמה חדשים בפנים מפנים שונים, שיש בהם ריבוי וחילוק עניינים, בזה הם מרבים שלום, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם. כי כולם יכירו שכולם, גם ההפכים בדרכיהם ושיטותיהם כפי הנראה, הנה כולם לימודי השם. ובכל אחת מהנה יש צד. שתתגלה על ידו ידיעת השם ואור אמיתו. ורב שלום בנייך. לא אמר, עכשיו יש פה עוד שאלה. הפסוק היה צריך להגיד, וגדול שלום בנייך. כמו שאתה אומר, גדול השלום. נכון? מצאנו ביטוי כזה. גדול השלום. אז פתאום רב שלום. שוב, אנחנו עברנו מגדול לרב. כמו שמה גדלו מעשיך השם, ומה רבו מעשיך השם. מה הסביר הרב, מה ההבדל בין מה גדלו לבין מה רבו? גדלו זה איכותי, רבו כמותי, נכון? ובכמותי יש דווקא ריבוי צדדים. תמיד הרב רואה את הריבוי כמדרגה נמוכה מן הגדלות. הגדלות זה המדרגה העליונה, הריבוי מדרגה נמוכה. ובכל אחת מהנה יש צד שתתגלה על ידו ידיעת השם ואור האמת. ורב שלום בנייך לא אמר גדול שלום בנייך, שהיה מורה על ציור גוף אחד גדול. שאז היו הדברים מתאימים לאותו הרעיון המדומה שהשלום הוא צריך דווקא לדברים אחדים ושיווי רעיונות. קוראים לזה אחידות, שזה באמת מגרע כוח החוכמה והרחבת הדעת. כי אור הדעת צריך לצאת לכל צדדיו, לכל הפנים של אורה שיש בו. אבל הריבוי הוא רב שלום בנייך, אל תקרא בנייך, אלא בונייך. איך הרב מבין? למה, מה זה מלשון בונים? מלשון? מלשון מה? לא, הרב לא מבין ככה. מלשון בניין. כי הבניין ייבנה מחלקים שונים. אם אני עושה בניין, אז יש חתיכות שונות, יש לבנים, יש רעפים, יש חלונות. והאמת, פעם זה הפירוש שלי, פעם זה הפירוש של הרב קוק. כדי להביא לך ראיה שאני לא הרב קוק והרב קוק זה לא אני. זה היה הפירוש שלי. זה לא מסתדר, זה לא חייב להסתדר. הלאה. כי הבניין, לא, זה לא שאלה בכלל. אם אדם אחד אומר שני דברים סותרים, ואת שני הדברים הוא אומר כדעתו, אז זה ודאי שזה לא עובד. אבל אם מישהו אחד אומר את דעתו, אחר כך הוא מביא דעה של מישהו אחר, והדעה היא אחרת. יש סתירה? לא. 70 בנים בתורה זה עוד סיפור, אבל אתה אמרת שיש פה סתירה בין שתי פרשנויות של המילה בונאי. לא. מה זה לא מבין? אמר... מה אתה לא מבין? מה זה אתה לא מבין? זה לא פעם ככה. לא, זה לא פעם ככה, פעם ככה. אלא כשזה הפירוש שלי, אז זה בינה. כשזה הפירוש של הרב קוק, זה משון בניין. זה לא משתדל, אני לא משתלב ביחד. יכול להיות שכן, אבל השאלה היא אחרת. הוא, למשל, אם למשל, אחד אומר, אני אוהב תפוזים. ואדם השני אומר, אני דווקא אוהב שזיפים. יש פה סתירה או לא? נכון. אבל אם מי שאומר, אני אוהב תפוזים, אומר מיד אחר כך, ואני לא אוהב תפוזים. יש סתירה? יפה. זה לא חייב להתחבר אחד עם השני. זה שני פירושים. זה לא מתחבר פה. כי בהתחלה אני אהבתי להביא את הפירוש שלי. מותר לי לאהוב את הפירושים של עצמי? כן או לא? במיוחד שהפירוש שאומר בנייך, בונייך, במובן של הבנה, זה פירוש שגם סבא שלי אמר. אז ככה שיש לי עוד סיבה לחבב את זה. אלא מה? מותר לרב קוק לא לחשוב כמו הסבא שלי. נכון? ואז הוא אומר, בנייך מלשון בניין, מה קרה? הרב קוק אומר מלשון בניין, איך אני יודע? כי אני קורא בטקסט במקום לבהול. אין לך ספרים. אז אם נקשיב עוד פעם, אנחנו נראה שזה בעצם מה שהרב אומר כאן. אל תקרא בנייך אלא בונייך, כי הבניין ייבנה מחלקים שונים. בסדר? והאמת של אור העולם תיבנה מצדדים שונים ומשיטות שונות. שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מדרכי עבודה והדרכה וחינוך שונים, שכל אחד תופס מקומו וערכו. זה אגב דבר שחסידי חב"ד אומרים על ההתנגדות של הגר"א לחסידות. חסידי חב"ד אומרים, טוב שהגר"א התנגד. ככה הם אומרים בעצמם. כי היה למה להתנגד והוא איזן. הנה דוגמה. ואין לאבד כל כישרון ושלמות כי אם להרחיבו ולמצוא לו מקום ואם תראה סתירה ממושג למושג, בזה תבנה החוכמה ביתה. וצריך לעיין בדברים. איך? למצוא את החוק הפנימי שבמושגים. שבזה יתיישרו הדברים ולא יהיו סותרים זה את זה. וריבוי הדעות שבא על ידי השתנות הנפשות והחינוכים, דווקא הוא המאשיר את החוכמה והגורם הרחבתה. שלסוף, יובנו כל הדברים כראוי ויוכר שאי אפשר היה לבניין השלום שיבנה, כי אם על ידי כל אותן ההשפעות הנראות כמנצחות זה את זה. כן, יש אדם שמחנך לדבר מסוים, יש אדם שמחנך למשהו אחר. יש שיטות חינוכיות שונות, נכון? נכון, יש אנשים בעלי אופי שונה. יש אדם שמתאים לו מאוד להיות במסגרת חינוכית א', ואדם אחר שמתאים לו מסגרת חינוכית ב', ואם אתה תשים אותו במסגרת שלא מתאימה לו, אתה מזיק לו. יש דבר כזה או לא? כן, יש חילוקי דעות, איך לחנך? כן, מה הבעיה? לא הבנתי למה זה קשה לך. לא, אני תמה. אתה
קיבלתי הסבר טוב.
תודה, אני שמח לדעת שדבריי חדרו אל ליבך. טוב? כן. כן. זאת אומרת, החוק הפנימי במושגים, מדוע חוק אחד, כי אם אתה הגעת לחוק הבסיסי, אז אתה יכול לראות את הצדדים השונים הנובעים ממנו. איזה שורש משותף, בדיוק. אגב, רש"י מסביר ככה במסכת כתובות, מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? הוא אומר שלפעמים יש דין שתלוי בסברה. ולפעמים, אם הנתונים ישתנו קצת, הסברה תתהפך. יוצא לפי זה שהסברה הדחויה צריכה להישמר כהצעת מגירה. אם ישתנו התנאים, נוכל לפסוק הסברה השנייה. כן, מה אתה אומר? אתה שואל, האם משה ואהרון היו נביאים? אז למה הם נחלקו? בסדר? כתוב, וידבר השם אל משה ואל אהרון, בארץ מצרים למור. דברו אל כל עדת. אומר רש"י, דברו, ועלו כבר נאמר, אתה תדבר. אז לא דברו, אלא אחד רק, רק משה. אלא, חולקין כבוד זה לזה. משה אומר לאהרון, מה שמעת? ואהרון אומר למשה, מה שמעת? ותורה יוצאת מבין שניהם. זה כבר, אם כן, בשורשי הנבואה זה כבר נמצא. עד רבה, דבר שהוא חי הוא מרובה צדדים. יש לזה אגב השלכה לגבי הפסדומדה, נקרא ביקורת המקרא. ביקורת המקרא, אחד הדברים שאוהבת לעשות זה להצביע על חילוקים. שפסוק אחד סותר פסוק שני. נכון? אם פסוק אחד אומר כך, והפסוק השני אומר הפוך, מכאן שיש לנו פה שני מחברים חלוקים בדעותיהם, שדבריהם הובאו על ידי האורך הראשי. נכון? כך אומרים במבקרי המקרא. הם צודקים או לא? צודקים. רק כי דבר שהוא חי, חייב להיות מרובה צדדים. מי נתן לנו את התורה? מי שברא את העולם. העולם של הקדוש ברוך הוא, יש בו סתירות או אין בו סתירות? יש בו. אז זה חייב לבוא לידי ביטוי בתורתו. כלומר, אם התורה הייתה עם מסר אחיד וחד גוני, זאת הייתה ההוכחה שהיא מעשה ידי אדם. אם התורה היא אלוהית, היא חייבת להיות מרובת פנים. ואת זה אמרו רבותינו בספרה. מה הם אמרו בספרה? וכן, שני כתובים המכחישים זה את זה. זאת אומרת שאתה לוקח כאחת משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, ששני כתובים מכחישים זה את זה. עד, מעניין, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זאת אומרת, הסתירה היא סתירה אמיתית. הכתוב השלישי יש לו תפקיד להכריע ביניהם, אבל לא ליישב ביניהם. או? הסתירה נשארת. לא. שפינוזה ודאי לא תפס את הדברים כמו שאני אומר אותם עכשיו. ודאי שלא. אצל שפינוזה יש תפיסה דוגמטית. או א' או ב', נקודה. אין לו תפיסה סינתטית. של של המחשבה. לא, ממש לא. כן. מה אתה אומר? כן. כן. נכון, נכון.
לכן זה מה שהרב אמר, שצריך לשמור גם את הדעה החלוקה.
נכון, 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 ודאי, כי יש בצד של אמת. אני זוכר לפני שנים, היה תלמיד במכון מאיר, ביקש ממני ללמוד איתי תנ"ך. אז היה לי זמן, ולמדתי איתו תנ"ך חצי שעה פעם בשבוע. הלוואי עליי. כן. ומאוד אהבתי את הלימוד איתו, בגלל שזה היה מפרה. למה זה היה מפרה? כל פעם הוא היה אומר לי, תראה, ראיתי פסוק פלוני, אומר כך, וראיתי חמישה פרקים אחר כך פסוק שאומר הפוך. מה אתה אומר? ואז אני מאוד אהבתי את זה, כי בשבילי זה היה הפריה גדולה, לראות פסוק שסותר פסוק, ואיך הם יושבים וכל. כן. יום אחד ראיתי שהוא מביא לי שני פסוקים סותרים, והוא מתעצבן. אמרתי לו, למה אתה כועס? הוא אומר לי, כי אם זה סותר, זה סימן שאדם כתב את זה. ואז הבנתי מדוע זה מעצבן אותו, מדוע זה משמח אותי. זאת אומרת, עבורי, אם זה סותר, זה מצוין. זה מראה שהקדוש ברוך הוא נותן בתורתו מקום לשני הצדדים. יפה מאוד. כן? בסדר.
כן.
נכון.
זה הלכה, אבל זה לא באמת הלכה.
לא, זאת ההלכה לאותה שעה.
אם היו שלושה, זה הייתה...
נכון, נכון.
אם ארבע, זה עוד פעם.
נכון, ויש מדרש שמובא ברטב"א בשם חכמי צרפת, בשם מדרש. יש הרבה, מה שנקרא, מדרשים שהובאו על ידי חכמי צרפת, שלא בדיוק ברור מאיפה המדרשים האלה. אבל זה עבר כחלק מן האומה. יש מדרש, המדרש אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא הראה על כל דין ודין, הראה למשה ממתת פנים טהור וממתת פנים טמא, ומסרם לחכמי הדורות. מה זה מסרם לחכמי הדורות? שהם יכריעו בכל דור. זאת אומרת, יש דור שבו צריך להכריע טהור, ויש דור שצריך להכריע טמא. וזה צריך לדעת באיזה דור אתה חי. זה מה שנקרא צדיק שהלכה כמותו. כן? מה?
שהלכה היא לא קטגורית.
נכון. זה בדיוק מה שזה אומר, שהלכה זה דבר חי.
הלכה היא הולכת עם הזמנים.
בול. עכשיו, זה מה שנאמר, שיש צדיק וטוב לו, וצדיק ורע לו. מסביר רבי נחמן מברסלב, צדיק שטוב לו, זה צדיק שהלכה כמותו. מה זאת אומרת, למה הלכה כמותו? כמובן שפסקו כמוהו בדור הזה. אז זה סימן שהוא מבין את הדור. הוא יודע באיזה דור הוא חי. ולכן הוא כיוון להלכה. הצדיק השני הוא צדיק שרע לו. למה? אין הלכה כמותו. הוא צדיק, אבל הוא לא מתאים לדור. הוא שייך לדור אחר. זה? עכשיו יוצא, עולה פה שאלה, מה זה רשע וטוב לו? אז מסביר רבי נחמן, רשע וטוב לו זה רשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. יש לו מזל. הצדיק שהוא מכיר זה צדיק שמבין את הדור. אז יש לו סיכוי לעשות תשובה. לעומת זה, הרשע ורע לו. זה רשע שהוא מקורב לצדיק שאין הלכה כמותו. זה נורא והיום. לא רק שהוא רשע, אין לו סיכוי לחזור בתשובה, כי הצדיק שהוא מכיר זה צדיק שלא מבין אותו בכלל. טוב, אז זה... זה מסביר פסוק בפרשת שופטים. ובתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. או אל השופט אשר יהיה בימים ההם. עולה מיד שאלה, שהפסוק אומר דבר אבסורדי. לא, לא רק זה. מה זה אשר יהיה בימים ההם? ברור, הרי למי אני אלך? לשופט שלא חי. ברור שאני הולך לשופט שבימים ההם. אז מה עונה רשי? רשי עונה תשובה תמוהה. רשי אומר, אל תאמר שהקודמים היו טובים ממנו, אין לך אלא שופט שבימיך. עכשיו נשאלת השאלה, למה שאני לא אומר שהקודמים היו יותר טובים? אולי הם היו יותר טובים? עוד, אתה אומר עוד יותר, בטוח שהקודמים היו יותר טובים. אז למה אתה אומר, אל תאמר שהם היו יותר טובים? הם היו, כן, הם באמת היו יותר טובים. לא, אין לי בכל מקרה, רש"י אחר מוסיף, ואין לך אלא שופט שבימיך, בכל מקרה אין לי ברירה, גם אם רש"י לא יכתוב את זה.
לא,
לא ניגש, אז מה יקרה? אז יהיה אנרכיה. אז ודאי שלא תהיה, לא יכולה להיות אנרכיה, כי השופט יזמן אותו. אלא צריך להבין ככה, אין לך אלא שופט שבימיך, זאת אומרת, בין השופטים שקיימים בדור, אל תלך לכל שופט. תלך דווקא לשופט שבימיך. כלומר, השופט שמבין באיזה דור הוא חי. אז יכול להיות שיש בן אדם, הוא גם כן שופט, אבל הוא לא שופט שבימיך. הוא שופט של דור אחר בכלל. אז אל תלך אליו, תלך דווקא לשופט שבימיך. מה? לא, לא דווקא אנטיקה. הקריטריונים שלו... כן, בדיוק, כלומר שקריטריוני הצדקות שלו אינם תואמים את הצרכים של הדור. אז הוא צדיק, אין בעיה, הוא שופט, הוא גדול בתורה, אבל הוא לא מבין את הדור. אז אל תלך אליו, תלך לשופט שבימיך, שיודע באיזה תקופה הוא חי. כן. בדיוק. לא, אתה אומר הפוך, יפתח בדורו.
יפתח שאחת 42 שלא יכול להגיד סיבולת. אפשר להגיד שנלך
אחריו? קודם כל, יפתח בדורו כי שמואל בדורו. הפוך, אמרת שמואל בדורו כי יפתח בדורו. כן. פה זה יפתח לא שחת 42, שחת 42? הרבה יותר, הרבה יותר, אלפים. מבני אפרים, כן.
נכון.
נכון. זה היה הרבה.
איך אפשר ללכת אחריו?
כי הוא מבין את הדור. זה דור שכנראה שחקן. מה, את בני אפרים? לא יודע, הייתה כנראה מלחמת אחים שם, לא? הלא טוב בציר עוללות אפרים מבציר אבי עזר, נכון? שם רב... זה נכון, זה זה. יפתח לא ש... אתה...
זה...
אבל זה גדעון שעשה את זה.
לא,
יפתח לא שחט אף אחד. הוא שחט את ביתו, אבל לא את הברים מושתיים. זה היה גדעון. כן. זה היה גדעון. תשמע, אני מוכן לרכוש אפילו בכסף רב את העותק של התנ"ך שלך. מדוע? כי אני אוהב גרסאות חדשות. לא, כי אם אתה אומר שיפתח שחט את אלה שלא ידעו להגיד שיבולת, אז זה סימן שיש לך תנ"ך שונה משלי. אז אין לי בעיה, אני מוכן לקנות, רק תגיד לי כמה אתה מבקש. עכשיו, מה שאמרת, מספר 42 הוא בכלל משהו אחר. אתה מדבר על אלה, הילדים שאלישע הרג. עוד סיפור, נכון? לא דובים ולא יער, נכון? בסדר. אבל כאמור, אני מוכן לרכוש, זה מעניין אותי. טוב. איפה היינו? מה? נכון. אינני יודע. טוב. אז איפה היינו? יהי שלום בחילך, כן? אנחנו בעמוד שין למד א'. יהי שלום בחילך, החיל. מקום החיל או הכוחות העובדים. הם מתברכים בברכת שלום. ומהו שלומם? לא שיהיו כולם כוח שווה, כי דווקא על ידי ריבוי הכוחות והתנגדותם תימצא פעולת החיים. אלא שערך ההבדל וההתנגדות נערך בערך מתאים, שכולם מובילים למטרה אחת. על כן נמצא שלווה בארמנותייך, במקום הדרוש שקט ושלווה, במרכז התכלית. למען החי ורעי, שלכולם יהיה מקום לעבודה, עבודת שכל ועבודת נטייה ורגש, הדברנה שלום בך, המצב של ההתאחדות הבא מקיבוץ כוחות ודעות נבזרות, למען בית השם אלוהינו, התכלית הנרצית, הנקודה שכולם עובדים בעבורה, אבקשה טוב לך. הטוב הנאסף מתוך כלי השלום, שהוא מחזיק הברכה, השם עוז למו ייתן, ייתן להם חיים מלאים עניין, שהוא העוז. וכשהחיים מלאים עניין, מלאים הם צדדים רבים, ונבנים מרכבות של כוחות רבים. על כן זאת היא ברכת השלום האמיתית הבאה מהעוז. השם יברך את עמו בשלום. שימו לב שהרב כאן מזכיר את הפסוקים שאומרים אחרי המאמר של רבי אלעזר. וברכת השלום הבאה עם העוז היא השלום של התאחדות כל ההפכים. אבל צריך שימצאו הפכים כדי שיהיה מי שיעבוד ומה שיתאחד. ואז הברכה ניכרת על ידי הכוח של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. ועל כן שלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בא לכוחות כולם, הכל יוכל וכל עולם יחד. יהי שמו הגדול מבורך מן העולם ועד העולם. מה אתה אומר? מי? יפתח? יפתח שחט? שמה? שיפתח שחט? מי שחט שמה? כן, אבל מי זה שעושה את זה? כתוב שזה יפתח, איפה? אז קודם כל, מודים דרבנן היינו שפחה, אתה צודק, זה יפתח, אתה רואה, בלבלתי, אז אני לא אקנה את התנ"ך שלך. כן. שתיים, יפתח בדורו כשמו בדורו. למרות שיפתח הוא מקלה עולם ועושה דברים נוראים, בכל זאת, הוא כשמו בדורו, זה מה שזה אומר. כלומר, לדורו הוא מתאים. לא מצאו יותר טוב. טוב, אז יש פה הלכות. עמוד שין למד א', אנחנו רואים הלכות. קדיש דרבנן. אומרים קדיש דרבנן אחרי לימוד איזה עניין מתורה שבעל פה, ונוהגים לומר קודם הקדיש, מאמר רבי חנניה בן הקשייה, או אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה. תלמידי חכמים רבים של בעולם, ואחר תורה הנביאים וכתובים אומרים קדיש, אפילו רק אחרי שלושה פסוקים. עכשיו שימו לב שיש פה כוכבית, ביהה להון ולכון שלמה. הגאון הצדיק האדרת זל, ואדוני אבי זקני הרב שלמה זלמן זל, הגיעו לן ולהון. כן, מה זה יהיה להון ולכון? אלא יהיה לן ולכון. ככה הגרסה של האדרת והרב שלמה זלמן קוק. טוב, בסדר, קורה שטועים, זה קורה. טוב, עמוד שין למד בית. לדוד אורי. מראש חודש... סיום. מראש חודש אלול עד שמיני עצרת ועד בכלל אומרים בכל יום אחר גמר התפילה בוקר וערב מזמור לדוד השם מורי ועוברים אחריו קדיש. טוב, יש בזה מנהגים שונים, יש כאלה שנוהגים זה רק עד יום הכיפורים, יש כאלה רק עד הושענא רבה, יש כאלה עד שמחת תורה, ויש כאלה שלא נוהגים את זה בכלל. יש נוהגים שחרית וערבית, יש כאלה שנוהגים שחרית ומנחה. אני חושב שאמרתי פחות או יותר את כל המנהגים. ויש, כן, ויש גם לפני ערבית כל השנה. נכון, צודק. כן, יש שאלה גדולה מי נהיג את זה. למשל, רבי יעקב עמדין אמר לא להגיד את המזמור הזה. כי הוא חשד שהמקור הוא שבתאי. אבל עם ישראל לא חושב כמו רבי יעקב עמדין ואומר את זה. מזמור שיר חנוכת, בחנוכה אומרים בסוף תפילת שחרית, מזמור שיר חנוכת. כן, זה לפי ה... סדר של נוסח אשכנז. טוב, בכל מקרה, איך מסתיים המזמור לדוד השם אורי? אז זה מסתיים בלולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. עכשיו, המילה לולי היא מילה מוזרה קצת. לולא זה כמו לו, אז זה כמו אולי. ובתנ"ך, על האותיות של המילה לולא, יש ארבע אותיות. מה קרה? מה קרה? טוב, טוב, בסדר. מעל המילה לולא יש ארבע נקודות, על הלמד, וו, למד, א'. יש אומרים שכיוון שלולא זה אותיות אלול, נוהגים לומר את זה באלול. אבל מה זה הנקודות? פעם, היום כשאנחנו רוצים למחוק מילה, מה אנחנו עושים? טיפקס, נכון? אפשרות נוספת, דילית. אפשרות נוספת, להעביר קו, נכון? מעבירים קו על המילה. אבל בימי קדם לא היו מעבירים קו על המילה, היו שמים נקודה על המילה. נקודה למעלה. ואז ידעו שצריך למחוק. אם שמו נקודה רק על אות אחת, סימן שצריך למחוק רק אות אחת. אם שמים נקודות על כל המילה, סימן שצריך למחוק את כל המילה. עכשיו, למה השאירו, למה לא מחקו ממש? כי לפעמים יש ספק אם צריך למחוק או לא למחוק. אז כיוון שיש ספק, מצד אחד מציינים נקודות, מצד שני, אולי צריך למחוק. בסדר? כמו סוגריים בגמרא, בדיוק. כשאתה משאיר את הגרסה המוטעת, כי אתה לא יודע. אז שמה, כן, כן, נכון. וישקהו, איה שרה אשתך, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, וכו', כן, יש... אז לגבי המילה לולה, גם כן בתנ"ך, תסתכלו בתנ"ך, תראו שיש ארבע נקודות על המילה לולה. כאילו צריך למחוק אותה, וספק כן, ספק לא. לולה האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, קווה אל השם חזק ומצליחה וקווה אל השם. הביטחון בישועת השם הכללית, שיעשה לעולמו. כלומר, אני יודע שבסוף יהיה טוב. אין הרי... שני יהודים נפגשים, אומרים כמה רע. אבל לפני שגומרים את השיחה, אומרים יהיה טוב. זאת אומרת, רע עכשיו, יהיה טוב בעתיד. מה זה טוב לדעת שיהיה טוב? ככה אפשר לסבול את זה שעכשיו רע. אם אתה חושב שעכשיו רע ולא יהיה טוב, זה גרוע מאוד, זה טרגי. אבל אם אתה אומר רע עכשיו, אבל בסוף יהיה טוב, זה קצת מנחם. אז לכן אומר הרב, הביטחון בישועת השם הכללית שיעשה לעולמו, ורק היא, היא הממתקת את כל החיים כולם. זאת אומרת, בסוף יהיה טוב. זה נותן כוח לפעול, יש בשביל מה לפעול. עכשיו עולה השאלה, אתה אומר, יהיה טוב אבל עוד 100 שנה. עוד 100 שנה, אני כבר לא פה. נכון, אז אומר הרב, ואין השמחה נפרעת כלל ממה שאין היחיד בטוח בעצמו. על דבר גורלו ביחס לאושר הגדול ההוא. זה לא נורא. נכון, אני לא יודע אם אני אזכה, אבל אני שמח שזה יהיה. מלא חפץ לב הוא ביודעו שהטובה עתידה לבוא, שהעולם הוא מתוקן לאושר, שהמציאות כדאית היא להיברא. להפוקה מדעת ביאליק, שאמר, ואם אחרי שמדי מתחת הרקיע הצדק יופיע, ימוגר כסאו לעד. כן? הוא היה עכשווניק. הוא אומר, אני רוצה צדק עכשיו. אם אחרי שמדי מתחת הרקיע הצדק יופיע, לא מעניין אותי. אומר הרב קוק, להפך, למה? עד רבה. גם אם זה יהיה אחרי שמדי מתחת הרקיע שהצדק יופיע, אני שמח שפחות הוא יופיע. כן? שהמציאות כדאיתי להיברא. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, אומרת הגמרא, למה נקוד על לולא? למה יש ארבע נקודות על המילה לולא? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא. אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם עם לב, שמה יגרום החטא. דוד היה לו חשש, אולי המעשים שלו יגרמו שהוא לא יזכה. ובכל זאת הוא מאושר, אושר ודאי. כלומר, גם אם אני לא בטוח שאני אזכה לראות בטוב השם בארץ חיים, אבל קווה אל השם חזק ויאמץ לבך. למה? אושר הבא מתוך שאיפה אצילית. התופסת תמיד את המציאות, את התיאוריה הכללית. ולכן, זה שאולי לא יהיה לו חלק לעולם הבא, אומר דוד, ואז מה? זה לא כזה משנה. העיקר שהעולם כדאי היה להיברא. זו תפיסה אצילית באמת. אמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך לשהות שעה אחת אחר תפילתו, שנאמר, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. תשימו לב פה, בטקסט של הסידור עצמו, גם כן כתבו את זה, כשיוצא מבית הכנסת, ישב מעט ויאמר, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. מה? השאלה מה פירוש המילה שעה? שעה זה כמו למשל, יש תומם שעה חדה, כוונה רגע. שעה זה כבר איזשהו זמן. לאו דווקא 60 דקות. בסדר? הכוונה, אל תצא סתם מבית הכנסת, יש משהו שאתה צריך לקלוט. נכון. נכון, זה מה שכתוב כאן. אז החסידים הראשונים היו שוהים שעה לפני ושעה אחרי, נכון? ככה מובא בברייתא. שם אז מדובר שעה באמת. אבל אנחנו לא החסידים הראשונים, ולכן אנחנו שוהים קצת, שעה אחת, הכוונה, קצת שוהים. אז רבי יהושע בן לוי, איפה הוא למד את זה? שנאמר, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. פעולת התפילה צריכה להתפשט לא רק על זמנה בלבד. כן, בזמן שאני מתפלל, זה פועל עליי. ואחרי שהתפללתי, לא פועל. לא, ממשיך גם אחר כך. כי אם על ידי התרוממות הנפש התקדשותה בתפילה, התקדשו כל אורחות החיים. אחרי התפילה אני אדם יותר טוב. אם אני אדם יותר טוב, אז זה פועל על כל מה שאני עושה. אז יש איזה קשר של רציפות בין זמן התפילה לבין פעולתי כל היום כולו. שכולם יהיו מקודשים והולכים לתכלית האמת והצדק. בכל דרכיך דאהו. אז איך אני מצליח להוריק את התוכן של התפילה לתוך אורחות החיים? על ידי אותה ישיבה מועטת. הישיבה מועטת מהווה חוליית קישור בין החוויה של ההתרוממות בזמן התפילה לבין ההמשך של החיים במשך היום. בכל דרך הדעו. לזה תשמש ישיבת השעה של אחר התפילה לקשר ציורי מדעו ורוממות רגשותיו של שעת התפילה עם דרכי חייו החומריים כולם. וזאת היא מדרגת הישר שאיננו פורש מעסקי העולם הזה, כי אם עושה בהם ומרחיבם, מגדילם ומאדירם לתכלית ההצלחה האמיתית. כן, הרי מצאנו בתורת המוסר שני אופני צדקות. יש מה שנקרא ישר, ויש מה שנקרא כובש. כובש זה מי שיש לו מלחמה פנימית. יש לו יצר הרע, והוא גובר על היצר הרע. צדיק. אבל זה עלה לו במאמץ. וזה נקרא כובש. לעומת זה יש אדם שהוא ישר. הוא עושה את הטוב, וטוב לו עם זה. כלומר, אין לו מאבק פנימי, הוא מזדהה עם הטוב שהוא עושה. זה נקרא ישר. אומר הרב, איך מגיעים למדרגת הישר? על ידי אותה ישיבה שאחרי התפילה. זה ממשיך את ההערה והתרוממות הרוח של זמן התפילה אל תוך אורחות החיים. נכון. עכשיו, הרמב״ם כותב במפורש שיותר טוב הישר. וגם הרב קוק במאמר הדור אומר שיותר טוב הישר. עכשיו, לכן גם יש, אחרי שיוצאים, בית הכנסת אומרים, כשהולך לאחריו, השם נחיני בצדקתך למען שוררי, הישר לפני דרכך. ברור. זה נכון שהכובש את יצרו הוא גיבור, אבל עוד יותר טוב, שלא יצטרך בכלל להיות גיבור, שיש לו הזדהות עם הטוב שהוא עושה. בסדר? הרמב״ם מעריך בזה, בשמונה פרקים, פרק שישי. שאותו למדנו כאן מספר פעמים ביחד, פרק שישי. ואם לא זוכרים, יש כמה אפשרויות, או לראות את זה באינטרנט, בארכיון, או לקרוא בספר שמונה פרקים עצמו, ועוד יותר רצוי עם הפירוש שלי, שכתבתי על שמונה פרקים, בחלק, על פרק שישי. יש שם נספח גם, כמו שאני זוכר. טוב, אז איפה היינו? לזה תשמש ישיבת השעה שלאחר התפילה לקשר ציורי מדעו ורומות רגשותיו של שעת התפילה עם דרכי חייו החומרים כולם, וזוהי מדרגת הישר, שאיננו פורש מעסקי העולם הזה, כי אם עושה בהם הוא מרחיבה מגדילה ומאדירה לתכלית ההצלחה האמיתית, והיא הייתה מידת האבות. האבות היו ישרים לגמרי, לכן נקרא ספר בראשית ספר הישר, על שם האבות שהיו ישרים. באיזה מובן הם היו ישרים? לפי הפירוש של הרב, הכוונה שהם היו בהזדהות מלאה, שהם עסקו בכל ענייני העולם ועסקו בקדושתם גם כאחד. לא הייתה אצלם סתירה בין הקדושה לבין התעסקות בענייני העולם. הנציב מוולוז'ין פירש אחרת, אגב, שהם היו ישרים בהליכות עולמים, שהם היו ישרים בין אדם לחברו. מה בהקדמת בראשית? אבל איך זה יכול להיות, אם כן, שהנציב אומר פירוש אחד והרב קוק אומר פירוש אחר? איך זה יכול להיות? זה הסיבה, אתה אומר פירוש, כי יש פירוש שלישי. לא, יש אפשרות נוספת. שהרב קוק חושב לא כמו הנציב, והנציב חושב לא כמו הרב קוק. ואיך זה אפשרי שהם יחשבו לאותו דבר? כי הם לא אותו אדם. כי הם לא אותו אדם. אז כשזה שני אנשים, הם יכולים להגיד דברים אחרים. כן, טוב. הרב קוק למד בוולוז'ין. זה נכון. זה הוכחה ש... זה הוכחה שמה? שהוא יכול להגיד הפוך? אולי דווקא זה אומר שהוא לא יכול להגיד הפוך, אם הוא למד שם. טוב. והיא הייתה מידת האבות, כפי שמסופר בתורה, מעסקים הגשמיים, וכדברי חובות הלבבות בשער הפרישות, וכבר אמרו חז"ל שאברהם, יצחק ויעקב נקראו ישרים. כי זאת היא מדרגת הישר שליבו שמח בכל טוב שהשפיע השם הטוב בעולם, ולישרי לב שמחה. כלומר, לפי הרב קוק, היושר הוא לא רק הרמוניה פנימית, הוא גם השמחה נלווית לזה שאני בהרמוניה פנימית. וטהרת נפש וטומאתו תנחהו להיות משתלם מכל דבר, ומוסיף ביישובו של עולם ושכלולו, ועם זה יוסיף שלמות והצלחה אמיתית, מפני שאורחות חייו קשורים יפה בציוריו השכליים והרגשותיו הנפשיות הנעלות. אך צדיקים יודו לשמך. אמנם הצדיק צדקות אהב, אבל המידה היתרה היא שתתפשט הצדקה גם בכל האורחות שנראו רחוקות מצדקה. לכן ישבו ישרים את פניך. ולאור פניך יהליכון בארצות החיים ומקום השווקים, להראות כי ישר השם צורי, ושכילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מעולם מלא ומשוכלל בכל חן ויופי, לענג רוח האדם ולעדנו, ומזה תוצאות למרום שלמותו האמיתית. כלומר, אם אתה צדיק אמיתי, אז אתה מתהלך בשוק. ומה אתה רואה בשוק? עולמות שונים מהעולם שלך. ואתה רואה את נועם השם המתפשט על הכל. וזה, איך משיגים את המדרגה הזאת? על ידי שיושבים קצת אחרי התפילה. כי הישיבה המעטה הזאת היא זו שמריקה את התוכן שהושג בתפילה אל חיי העולם הזה. האם הרב קוק יצא לו להסתובב בשוק? הרב קוק היה הולך ברחוב יפו, כלומר יורד ברחוב נקרא היום הרחוב הרב קוק, פונה ימינה אל רחוב יפו, ושוב פונה ימינה אל רחוב שטראוס, ומרחוב שטראוס היה פונה אל רחוב הנביאים, וכ-50 מטר לפני הישיבה היה מתחיל לרוץ בכל כוחו, ורץ אל המכתבה שלו וכותב. כי הוא היה מתוך ההסתובבות בקדושה של רחובות ירושלים, הגיע להשגות גבוהות שגרמו לו לרוץ ולכתוב. טוב, שלום. Thank you.